פרשת בלק שאנחנו בתחילתה היא באמת שונה, תמוהה מכל הפרשות שבתורה. אתם יודעים מה, אולי אפילו בדבר הראשון שלה, יש עוד פרשות שנקראות על שם של אדם. קורח.
נוח.
יתרו. פנחס. אבל איך אומרים הילדים? אל תשבו.
איך אפשר להשבות?
אל תשבו. קורח, בסדר, מבית ספרנו, בני קורח לא מתו, עשו תשובה, קורח עצמו אומרים חז"ל שעשה תשובה. קורח זה קורח. נוח, ודאי, יתרו, ודאי, פנחס, אני לא מדבר. בלק? אצל הילדים זה שם של כלב, נדמה לי. וזה עוד אולי יחסית טוב. הרי מדובר באמת בגדול שברשעים. חז"ל קוראים לו השונא שבשונאים. אנחנו לפעמים מתבלבלים והופכים את בלק באמת לאיזה משהו כזה קטנצ'יק. בעצם הסיפור הוא בלעם. בלק הוא רק איזה פוליטיקאי קטן ש... חשב שאם זה לא ילך לו כך, זה ילך לו כך. אז יש כאן טעות גדולה, צריך להבין את זה לעומק. טעות גדולה. נסתפק רק בפסוק שאומר בהפטרה שלנו, יפתח, יפתח הגלעדי למלך בני עמון. אתמול למדנו את ההפטרה ביחד. ויפתח הגלעדי אומר למלך בני עמון, כאשר מלך בני עמון רוצה להילחם בו, אז הוא מסביר לו שאין לו מה לעשות פה, וזה ארץ שלנו, וכו' וכו'. ובסוף הוא אומר לו רק משפט אחד. ואתה, פסוק כ"ה בעמוד 467 בהפטרה למטה. זה כבר בתוך פרשת בלק. ואתה, הטוב, טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב. הרוב רב עם ישראל, אם נלחום נלחם בם. בעברית אחרת, באמת אין לך מה לעשות חוץ מלבוא להילחם באינסוף, אתה נורמלי, אתה שפוי, אין לך מה לחפש, הרי אתה יודע מראש שאתה גמרת. זו עוצמה אדירה של יפתח, זה אל מלך בני עמון ש18 שנה רוצצו את בני ישראל. אבל שימו לב, זה מאוד מעניין, הוא אומר לו תלמד מבלק, לא אומרים את זה על מלך קטן. אם הוא היה רוצה להגיד לו, את עם ישראל לא ממגרים במלחמה, היינו מצפים שהוא יזכיר לו את בלעם. לא את בלק. בכלל היינו מצפים שהפרשה תיקרא על שם בלעם. ולא על שם בלק. אצל חז"ל היא נקראת ברמות מסוימות פרשת בלעם. משה כתב ספרו ופרשת בלעם. עוד נזכיר את זה עוד מעט. אבל הפרשה נקראת בלק. ופרשת בלעם אגב, כנראה הכוונה היא לאותן הברכות, אבל הפרשה היא בלק. שם רשעים ירכב, כתוב במשלי, וחז"ל לומדים שמזה לומדים שלא לתת שם על שם רשע, לא להזכיר שם רשע. הפסוק הוא ידוע, החלק הראשון שלו ידוע, זכר צדיק לברכה, ושם רשעים ירכב. מזכר צדיק לברכה למדו שכשאומרים מרדכי ואסתר במגילה, צריך להגיד ברוך מרדכי, ברוכה אסתר, וכשאומרים המן, צריך להגיד ארור. לקרוא לפרשה על שם... זה לא מלך קטן, אני התחלתי להסביר ואני רוצה לגמור רגע. בלק לא טיפש. בדיוק כמו מלך אדום, גם מלך מואב יודע היטב שעם ישראל לא יעשה לו שום דבר. במובן הלאומי שלו הוא רגוע. הוא אידיאולוג אנטישמי אולי הכי גדול שיש, ודאי במובן של כניסה לארץ ישראל, הגדול שבכולם. סיחון ואוג מתגמדים ליד בלק. הם לוחמים. מלך אדום אומר לו ישראל שהוא רוצה לעבור. מלך אדום שיודע שאין לו מה לחשוש. יוצא בעם כבד וביד חזקה כי הוא לא רוצה לתת לישראל לבוא לארץ, נכון? לא כי הוא חושש, הוא לא רוצה שישראל יגיעו לארץ ישראל, בסדר גמור. אני לא אמרתי שהם השאר הם נציגי סוכנות. נכון, אין הכי נמי, אבל בזה גמרנו. זהו מלך אדום, הלך הביתה. מלך מואב, וגם את זה גילה יפתח הגלעדי בהפטרה, גם אל מלך מואב שלח ישראל מלאכים. גם זה התגלית שגילה יפתח הגלעדי בהפטרה. שכמו שהוא שלח אל מלך אדום והוא סירב, הוא שלח אל מלך מואב. לגבי מלך בני עמון אגב, גם זה כתוב בפרשה. שלא באו גבול בני עמון, כי אז גבול בני עמון. רש"י מסביר מיד, אל תתבלבלו, לא כי אז, כי גבול בני עמון מפחיד. גבול בני עמון היה כלום ליד גבול חשבון ובנותיה וסיחון מלך האמורי. גבול בני עמון לא היה בכלל נחשב ליד אוג מלך הבשן וארץ הרפאים. אז גבול בני עמון, מסביר רש"י, עזה הבטחתם אל תצר את בני עמון. שלושת המלכים האלה ידעו היטב, זו נקודה חשובה מאוד מאוד מאוד, לא להתבלבל בה. שלושת המלכים האלה שאיתם עם ישראל רוצה לדבר. כלומר, עם ישראל בא לקדש, לא בשביל להיתקע במי מריבה. זה היה פנצ'ר. על מי מריבה דיברנו בשבוע שעבר. עם ישראל בא לקדש כדי להיכנס לארץ ישראל דרך אדום. ברמה הגאולית הכי גדולה. הנאום הכי גדול, הכי מיוחד שהיה, זה הנאום של משה למלך אדום, כה אמר אחיך ישראל. אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, נכון? ואז הגענו למצרים, ויראו לנו, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע, והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבוליך, נעברנה. הפניות האלה הן פניות שבאות להגיד אנחנו הולכים אל הגאולה להקים בית תפילה לכל העמים ולא נחזור. פרשת חוקת היא הפרשה של המהפכה. אלמלא חטא מי מריבה, כך היה והיינו נכנסים עם משה. אבל אנחנו מתעכבים. אלא שמלך מואב, שגם אליו שלחו מלאכים, כי שוב המלאכים נשלחים למי שלא יחרחרו מלחמה. כאשר זה לא הולך, וכל החבורה הזאת של אדום, מואב, עמון, שלוש מלכי עבר הירדן המזרחי, ששוב, על פי התוכנית בפשוטו של מקרא, אף אחד לא תכנן לשבת שם בשלב הזה, ודאי. זה לא היה בתוכנית בכלל. התוכנית הייתה עבר הירדן המערבי וכניסה לארץ כנען. כשנאמר למשה שמנגד ומפה לא תראה את הארץ, כשהוא בעבר המזרחי הוא בגלעד. הוא בהר נבו. כל הישיבה הזו בהר האמורי שהתרחשה בשבת האחרונה בחוקת, ובה אנחנו נמצאים בפרשות האלה עכשיו, וישב ישראל בשיטים, מלחמת מידן, כל הסיפור הזה הוא תוצר של פנצ'ר. איך שהקדוש ברוך הוא מגלגל הכל. סיחון לחם במלך מואב הראשון. כך קראנו בפרשה השבת האחרונה.
הוא לחם...
בדיוק, על כן יאמרו המושלים, סיחון לחם במלך מואב הראשון, סיחון ניצח את מלך מואב הראשון, סיחון הופך להיות השריף של המזרח התיכון, אותו ממנים כל 31 מלכי כנען, כלומר כל אלה שבחלק המערבי, מעבר הירדן, מערבה עד הים, אותו את סיחון ממנים כל השליטים האלה, זה מדהים אגב איך בשטח הארץ הקטן הזה שלטו 31 מלכים, למד א' מלכים, מה שרק מסביר לנו את הרצון למקום הזה. ו-31 המלכים האלה ממנים בעצם את סיחון, בתור המחילה על הביטוי הגבר של השכונה, שהוא ישמור. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון תיבנה ותיכונן עיר סיחון, ואיך ניצחנו את סיחון מלך האמורי. ואז כיוון שסיחון נמצא שם, ממילא הותר העניין. עם סיחון יש לנו אישור להילחם. למרות זאת גם לא קראנו לשלום, ומכיוון שהוא סירב, ויבוא יעצה וילחם בישראל, לא אנחנו פתחנו בכלל במלחמה הזאת. אז אנחנו השבנו וגמרנו אותו ואחרי זה את אוג וכו'. כל זה ידוע. מואב הוא העם היחיד פה בין העמים האלה, גם אדום, גם עמון, שהופך את הסיפור הזה לסיפור מהותי, לאידיאולוגיה, ובראש האידיאולוגיה הזאת נמצא בלק. וכשבלק רואה את הסיפור, הוא רואה את תפקידו העולמי במלחמה עם ישראל. אני רק מעצים את השאלה, פרשה כזו שנקראת על שם אדם כזה. הוא הרע שברעים, הוא השונא שבשונאים. הוא אנטישמי בלי סיבה. בעל העקדת יצחק מגדיר את, את האידיאולוגיה שלו כל כך יפה כבר בתחילת הפרשה. זוכר שפעם הזכרנו את זה. כבר בתחילת הפרשה שולח בלק לבלעם את התיאור של העם הנורא הזה שבא ויושב ממולי. וככה הוא מתאר לו. אגב, העם הנורא הזה שיושב ממולו, זה אותו עם שהוא שולח אליו את בנות מואב, כשהוא יושב ממולו בשיטים. זה העם שיושב ממולו. ושימו לב גם לתיאור המלחמתי במרכאות. עמוד 467. וישלח מלאכים אל בלעם בן באור, פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו. לאמור. הנה העם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. כיסה את עין הארץ, רש"י אומר, כיסה, אין עכשיו סיחון ואוג שהיו שומרים עליי. צריך להבין, מואב שמור מפה מסיחון, מצפון עם אוג עד הגולן, ארץ הבשן, רפאים, והוא פתאום איבד את השמירה. אבל שוב זה לא הפחד שלו. תשמעו טוב. ואתה לך נערה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני. מה מטריד אותו? הפסוק שלפני, תראו את פסוק דלד. אחרי ויגור מואב, היומר מואב אל זקני מדיין. אתה ילחחו הקהל את כל סביבותינו, כי לחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. באמת, אם אתה רוצה לתאר משהו שבא להחריט אותך, אם אתה רוצה לתאר משהו שבא לגמור אותך, אגב רש"י את המילה והוא יושב ממולי מסביר מלשון כי עמילם. סבוני גם סבבוני, סבוני כי עמילם. עמילם זה כמו למול, להחריט. הפחד מההחרטה הגדול הזה. אז מה זה התיאור הזה עם השור? זה נשמע כמעט כמו תיאור של איזה רפת בשוויץ כזה. מה התיאור הזה עם השור? רק מוזיקה צריך, גלים. כלחוך השור את ירק השדה. הזכרתי פעם באחד השיעורים את בעל העקדה. עקדת יצחק אומר פה דבר כל כך נפלא, שזה פתיחה רק, כדי לגעת בעומק של הפרשה שלנו. העקדת יצחק אומר שהתיאור של השור הלוחך את ירק השדה הוא התיאור המדויק של בלק את עם ישראל. השור, למי שמכירים, כשהוא לוחך ירק הוא שוכב ככה, את הסנטר, ולשור יש סנטר, הביג איזונט. ככה סנטר לבריאות מה שנקרא, והוא שם אותה על האדמה. עכשיו הוא שם אותה על עשב. זה כמו גרזן, לא כדאי להיות שם.
לשון.
הוא מעביר את הלשון שלו, ויז'ז, זה כלשון. זה לוקח מגל כזה. זה לוקח אחד לכאן, ואז אחר כבוד, מזיז סנטימטר את רום כבודו, ועושה את אותו דבר בה. וכך...
מקסיכה.
אומר העקדה דבר פלאי. השור, כשהוא נמצא שם, העשב באזור לא רגוע. העשב מבין שזה הסיום שלו. יש רק עשב אחד רגוע. זה שנמצא מתחת לסנטר. לשם הוא לא יכול להגיע, ככה אומר בעל העקדת יצחק, פלא. זה שנמצא פה, אין לו מה לדאוג. אומר בלק בן ציפור, תקשיב בלעם. אתה חושב שיש לי עניין פרטי בכלל? אני מתחת לשור. בי הוא לא ייגע. אבל הקהל הזה שהגיעו הנה עכשיו, הרשע הזה לא יכול לקרוא לו עם. יוצא לו אחרי זה, עם יוצא. הקהל הזה, ילחחו הקהל את כל סביבותינו, את ציחון ואת אוג הם כבר לחחו, כלחוך השור את ירק השדה. עכשיו, אחרי שהשור עושה את זה, חבל העשב הזה לנסות לגדול עוד, נגמר הסיפור. אין שורשים, גמר הכל. ויז'ו, לוקסח אותו עם השורש. מי שנשאר זה מואב. ולכן בשם האידיאולוגיה אני אומר לך, אדוני, אני רגוע. אני יושב ברוגע מתחת לשור, לי לא יעשו כלום. הוא יושב ממולי. אתה יודע מה מפחיד אותי? אני רואה מה הולך להיות בעולם החדש הזה. אין סיכון, אין אוג, והאין סוף הזה הולך להשתלט. אני רואה אותם. אני רואה את זה, ולכן אני מבין שהדרך היחידה למגר אותם לא תהיה לא במלחמות ולא בלרוצץ. ואת זה אומר יפתח למלך בני עמון 300 שנה אחר כך. כלומר, אתה חושב שמה שבלק הגיע למסקנה, המלך הגדול של האזור שלכם, בדיוק הפוך ממה שאנחנו תיארנו תמיד, בלק הגדול הזה שהגיע למסקנה שאין לו מה לחפש איתם, כי הוא תפס שהקהל הזה הוא שור שהוא לא עושה כלום למואב. ובלק מהמקום הכי עמוק, הכי שונה, עם השנאה הכי עמוקה, פונה ומדבר אל בלעם לבוא ולהציל. ואני חוזר לשאלה, היא לא רק טכנית. פרשה שלמה על שם המרושע הזה. זכויות לא קטנות. אגב, נכון שבלק, כמו שאנחנו אומרים, זה שם שאנחנו לא אוהבים. מה מקור השם הזה? מה פירושו של השם? שאלה קשה. לכאורה שם שאין לו פירוש, אבל לכל שם בעברית אנחנו יודעים פירוש. בלק, לק, בלק. מה פירוש? מדהים. יש מילה בעברית שמסבירה את המילה בלק. מפורשת. יפה מאוד. תגיד את הביטוי הידוע. בוקה ומבולקה. מה פירוש הביטוי הזה? נו, בלגן. טוב, אז זה בעצם מקביל לסדום ועמורה. סתם בלגן? נהיה פה בלגן. אבל מה זה בוקה ומבולקה? מבולקה. זה לא אני, זה המפרשים. אומרים שבלק בא ממבולקה. המילה בוקה ומבולקה זה פסוק בנחום. ופירוש המילה בוקה ומבולקה הוא כדלקמן, תשמעו את הפסוק, פסוק מדהים. הפסוק מתאר איך נינווה נעקרת ממקומה. מסע נינווה. ושם כתוב בוזו כסף, בוזו זהב, לא משאירים להם כלום, בוזזים את הכל. ואין קצה לתכונה, לא נשאר כלי חמדה. פרק ב' בספר נחום. ושם כתוב כך, בוקה ומבולקה, ולב נמס ופיק ברכיים וחלחלה בכל מותניים. זה לא תיאור של שבת אחרי הצ'ונט. ופני כולם קיבצו פרור, כולם נראים כמו אחרי שהתבשיל בקדרה נשרף. כולם נראים אחרי השריפה. בוקה ומבולקה, מסבירים המפרשים מיד, בוקה ומבולקה, אני אקרא את הפירוש של רשי למשל, או של המצודות, נראה את רשי. בוקה ומבולקה, בוקה, מדהים, תראו איזה יופי בעברית, ריקנית. אתם יודעים ממה באה המילה בוקה? תשמעו מה זה עברית. בק בוק. בק בוק. כשאתה מבוקק, אז אין כלום. ומבולקה, מסביר רש"י, מפורצת בחומותיה. שממה, אבן עזרא, קרוטה, מצודות. אתם יודעים מה זה בלק? זה בלק. עניינו של בלק זה להחריט מהשורש. וחבל לפספס את המילה הזאת. בלק, it's not a name. שם זה שם. כל עניינו של בלק זה מלחמה עם השורש. ולפני שנתייחס הלאה, עוד כמה תמיהות שכל אחד מרגיש כשהוא מגיע לפרשה הזאת. כמעט ואין פרשה מאז פרשת בו, כשיצאנו ממצרים, כשהתחלנו את היציאה, בלי מצוות. כמעט. יש פרשת הדגלים במדבר. גם, כתוב שם ועזר הקרב יומת, שחלק לומדים את זה. בלק אין מצווה. אבל זה לא רק שאין מצווה. חז"ל אומרים, משה כתב ספרו ופרשת בלעם, והחתם סופר מסביר מה זה משה כתב ספרו ופרשת בלעם, אלא מה חשבתי שמשה כתב ספרו ומה, פרשת בלעם זה לא חלק מספרו? אז החתם סופר אומר דבר מדהים, שימו לב, זה דבר נהדר. אומר החתם סופר, כל חמישה חומשי תורה, מאז שאנחנו מספרים כל סיפור, מהאבות, ודאי ממתן תורה ומיציאת מצרים, הסיפור הוא סיפור שהעם ראה אותו. ראו אותו. מי שהוא ראה, ראו את משה עולה להר, ראו את יהושע, ראו את מעמד הר סיני. הכוזרי בונה על זה את כל יסוד האמונה. לכן אומר הכוזרי, לא כתוב אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ, אלא אשר הוצאתיך מארץ מצרים. התורה עצמה מתארת בלי סוף, אתה ראית אשר עשיתי למצרים, אתם ראיתם אשר עשיתי, אתה הוראת לדעת, הישמר לך פן תשכח. כל התורה היא בעצם תיעוד, נכון? הכל. פרשת בלק זה סיפור עמים על שני קוסמים. מי ראה את זה? מי היה שם?
חוץ מהסוף, כל עניין שבנות מואב.
אני מדבר על פרשת בלק. פרשת בלק זה עד הסוף, עד לשם, עד שביעי. מי היה שם בכל הסיפור של הפרשה? מי מכיר את הסיפור? מה היה חסר לנו ברצף ההיסטורי אם לא היה לנו את הסיפור של פרשת בלק? אומר החתם סופר, משה כתב ספרו ופרשת בלעם, בא להגיד לנו שלמרות שזה לא נראה עונה בכלל הקריטריונים של התורה, משה כתב את זה. מעניין מאוד. אומר, זה כאילו, זה לא, זה בכלל לא לפי הנוהל. מי מעיד על מה שהיה שם קריית חוצות, שהוא אמר לו יביא את זה, מי מעיד? האתון. מי מעיד? הוא. אין לי בעיה עם פי האתון, אבל את פי הארץ שפתחה את פי ראתה כל העדה. את פי הבאר ראה כל העם ושרו את שירת הבאר. אבל מה היה שם בפי האתון? מי מעיד על זה חוץ מהאתון ובלעם? מה הסיפור? זה סיפור. ומשה כתב ספרו ופרשת בלעם. ומאידך, תשמעו כמה מילים על פרשת בלק. נכון שאין בה מצווה. אבל מעט מאוד פעמים הרמב״ם מחליט לא רק לכתוב הלכה, אלא לכתוב הלכה ולהסתמך בה ולהסביר אותה ולבנות אותה לגמרי 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 על פרשה. אין מצווה אמרנו. זה צד אחד. אבל המצווה החשובה ביותר אולי שיש בעולם נמצאת בפרשת בלק. אתם יודעים איזו מצווה? המצווה של אמונה במשיח. וכך כותב הרמב״ם בפרק י' בהלכות מלכים, ליל י' תמוז עכשיו. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה. מאוד חשוב עכשיו הרמב״ם הזה. ופרשת המשיח נמצאת באיזו פרשה? בפרשה של בלק. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה. ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל. וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, כמו שהיו מקדם. מקריבים קורבנות ועושים שמיטין ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה. מעניין מאוד שהרמב״ם פה לא מתאר עכשיו את מלך המשיח במלחמות שלו, אלא את מלך המשיח כמי שיביא את קיום התורה והמצוות לשלימות. מי שיביא את התורה והמצוות לשלימותם. בסוגריים, הערה מרתקת, שראיתי בשיחה של הרבי מלובביץ'. הוא הרי עוסק המון המון בסדרים ברמב״ם. הוא שואל שאלה נהדרת, הוא שואל למה את הלכות המלך המשיח, שמה שהוא צריך לעשות זה להילחם בעמלק, ולבנות את בית המקדש, כל זה בכניסה לארץ, כרונולוגית, לכאורה זה היה צריך לבוא הרבה לפני ההלכות שעוסקות בביקורים, במצוות התלויות בארץ, כי הרי קודם כל, בא המלך, ודואג שניכנס לארץ. אחרי זה יחולו המצוות, שאלה מצוינת. אז למה נדחות ההלכות האלה לסוף הלכות מלכים? ותשובתו היא עמוקה מאוד. הוא אומר, כי המלך המשיח, עיקר עניינו ומהותו, זה להביא את התורה והמצוות לשלימותם, וזה סוף היד החזקה. זה פלא פלאות. אנחנו תקועים במלך המשיח שיציל אותנו מי ויושיע אותנו ויעשה מלחמה. המלך המשיח, אני חוזר, חוזרים כל המשפטים בימיו, מקריבים קורבנות, הכל ככל מצוותה האמורה בתורה. כל עולם התורה והמצוות הולך ועולה לא רק בנו, אלא הוא יעשה את זה בכל ישראל ויקוף כל באי עולם, וזה יעבור לכל העולם כולו. ואז בא הרמב״ם, וכמו תמיד צריך להביא מקור. ואולי הרמב״ם מותר לנו לשאול בכלל, מה המקור למלך המשיח? איפה כתוב משיח בתורה? תראה לנו. וכל מי, תשמעו טוב את המילים, זה מדהים, שאינו מאמין בו. או מי שאינו מחכה לביאתו. מאמין בו, אבל לא מחכה לביאתו. אגב, איך אפשר להאמין בו ולא לחכות לביאתו? אם אני מאמין בו, אני מאמין שהוא יבוא. אתם יודעים מה הפירוש העמוק? מאמין בו והוא יבוא, אבל לא ריאלי עכשיו. אינו מחכה לביאתו. אתם יודעים מה זה מחכה לביאתו? הוא מתכנן את הערב לפי זה. אינו מחכה לביאתו, כי לא ריאלי. לא בדור הזה, לא אני. תראה את המציאות. תשמע את החדשות, תראה מה קורה. כל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו, יש שם כוס, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד, שר כוח, תודה, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, תשמעו את הביטויים, אלא בתורה ובמשה רבינו. לא להתבלבל ולחשוב שנבואות על משיח, זה כולנו יודעים שיש. ויצא חוטר מגזע ישי, הנה ישכיל עבדי. כן. מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, יכול להיות שהוא מקיים את כל תרי"ג המצוות. לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. שהרי התורה העידה עליו, רגע, עוד לא בפרשה הזאת, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותיך וריחמך, ושב וקיבצך וכולי מכל העמים, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, נו, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם ייקחך, והביאך השם אל הארץ הטובה, וירשתה והיטיבך. אז זה לא קשור לכאן. אבל דרך אגב, איפה כתוב בבשב השם אלוקיך את שבותך על מלך משיח? כתוב שתהיה גאולה. איפה כתוב על מלך משיח עם רגליים וידיים? כתוב שתהיה תקופה כזאת, שהקדוש ברוך הוא יעשה קיבוץ גלויות. איפה כתוב על מלך משיח? מלך משיח זה קינג. מלך משיח זה אדם. It's a person. זה הקושי שלנו באמונה. ואלו הדברים המפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. ותראו מה קורה פתאום לרמב״ם, תקשיבו טוב. אף בפרשת בלעם נאמר המשיח הזה, ושם ניבא בשני המשיחים. בוא נפתח ביחד, זה הפרשה שלנו היום, עמוד 476. עמוד 476, אני לשנייה עוצר את הרמב״ם, קורא את שני הפסוקים הקודמים, ואתה הנני הולך לעמי לך, יצחה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. לפני תפילת מנחה עסקנו בעיצה לפי רשי ובזנות ובבנות מואב, עכשיו אלינו. וישא משלו ויאמר, וזה אגב מדהים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. פה יש משהו מדהים, רשי, סליחה, הרמב״ם קורא למה שפה כתוב פרשת בלעם, אף בפרשת בלעם, לזה הוא קורא פרשת בלעם. ואני רוצה להציע הצעה, אם היא נכונה היא גבלת, זה באמת פרשת בלעם. אתם יודעים למה? כי את זה בלק לא ביקש, הוא נותן לו את זה בעל כוחו. עד כאן בלק ביקש, שילם, זה היה בלי תשלום, זה היה בהתנדבות. On the house, on the house, or the house on him, זה היה, או off the house, זה היה ללא הזמנה. ההפך, בלק כבר אמר לו באותו עמוד, בעמוד 476, בפסוק י' א', ואתה, נו, ברח לך אל מקומך, במזרח התיכון, רוך מנעון, ברח לך אל מקומך, עוף מפה, אמרתי כבד אחר ביתך והנה מנעך, השם יכבוד. ויאמר בלעם אל בלק, הלא גם אל מרחך אשר שלחת אליי, דיברתי לאמור, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור איתי השם לעשות טובה או רע מי ליבי אשר ידבר, השם אותו אדבר. ואתה, הנני הולך לעמי, אני באמת הולך לעמי, אבל לך יצחה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. לך אגב זה מעניין, היא יצחה, לך הכוונה היא אתה יכול גם ללכת, אבל אין לי ברירה אלא להגיד את מה שאני הולך להגיד עכשיו. אין לי ברירה אלא להגיד עכשיו מתוכי את הנבואה שנזעקת עכשיו ממני. זה מדהים, אם זה נכון, זאת פרשת בלעם.
גם במפורש.
וזה אף פרשת בלעם, זאת פרשת בלעם. בלק לא רוצה את זה. בלק אומר, עד כאן הפרשה על שמי. לך מפה. אומר לו בלעם, שתוק, אתה יכול ללכת. עכשיו ההמשך של הפרשה שלך. תקשיב טוב לפרשת בלעם, גם לי יש פרשה, מה אתה חושב רק אתה כבוד? גם לי יש פרשה. טוב, מה הפרשה שלך? וישא משלו ויאמר נאום בלעם בנו ואור, ונאום הגבר שתום העין. נאום שומע עם ראי אל ויודע דעת עליון. מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים. אגב, הדברים האלה הם יותר מכל הכותרות שהוא נתן מקודם. ועוד מעט נסביר קצת גם את המושג הזה שנראה לו מחמאה. יש כאן מילה אחת שנות נראית מחמאה. שתום העין. זה לא הבנתי אף פעם למה אתה מביא כפתיחה. נאום הגבר, שתום העין. לך לדוקטור, תטפל בעניין. לא נורא, לא קרה כלום. חס שלום, אני לא מזלזל בך בגלל זה, יש לי סיבות אחרות. אבל למה אתה צריך את זה להגיד בכותרת? תן איזה משהו, אני יודע מה, מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים, נאום הגבר, שתום העין. אני אגיד לכם, שתום העין זה לא רע. אני אגיד לכם משפט, אמרתי לכם פעם בשיעור, פלא פלאות, פלא פלאות, מופיע אצל אחד, אולי הרבי אריאץ של היום, י' ב' תמוז, אצל אחד מהאדמו"רים מופיע הסבר, אני אחזור מיד להמשך, שלא נשכח את זה, זה חבל על הזמן. הוא אומר, בכלל, הרי אם רוצה בלעם להגיד את המילה נאום, נאום אומרים תמיד בסוף, נכון? כשאתה כותב נאום, עד א', עד ב', נכון? כמו נאום. אתה לא כותב נאום, ונאומה הגבר שתום העין. מופיע, זה דבר מדהים. בלעם אומר, אני הולך עכשיו להתנבא משהו של אחרית הימים. הנבואה הזאת, בשונה מהנבואות הקודמות, שכל אחת מהן היא כל העולם, הטוב הוא עליך יעקב. הנבואה הזו, בשונה מהנבואות הקודמות, היא נבואה בלי אינטרסים. אכלתי אותה. היא פשוט הולכת לצאת, אני גם רוצה ללכת, אני לא יכול. היא הולכת לצאת ממני עכשיו, אני לא הולך לקבל עליה כסף. לא הוזמנתי, אני כבר אורח לא רצוי, עוד רגע משטרה באה להעיף אותי מפה. כי אני עכשיו אורח לא רצוי במדינה הזאת. בדיוק. אתם יודעים מה זה שתום העין? שתום העין, מסבירים חז"ל בפשטות, שלבלעם הייתה עין אחת שהייתה סתומה מאז ומעולם. שתום העין. אומר בלעם, ריבונו של עולם, אין לי כנראה שום זכות לנבא, כי כל מה שיש בי כבר תימתי. לא נשאר משהו אחד שלא תימתי. נשאר דבר אחד שכנראה לא תימתי אותו. העין הסתומה שמעולם לא ראיתי בה, היא כנראה עוד לא נטמעה. חוץ מזה לא נשאר לי שום דבר. ובשם אותו עין סתומה שנשארה בטהרתה, הולכת לצאת הנבואה עכשיו. העין הסתומה הזאת, היא העין שאנחנו סותמים כל יום, ערב הבוקר, בשמה ישראל. אז אנחנו עוצמים את העיניים כדי לראות שהשם אלוקינו השם אחד. אז רואים את הקולות. אז אומרים שמה ישראל. הגבר שתום העין מביא את הכותרת של שתום העין כהסבר למה השוני בין הנבואה שהוא הולך להגיד עכשיו לנבואות הקודמות. עכשיו, כמו שהפרשה הזו שונה בהרבה דברים מכל התורה, גם במה שהולך פה מעשית היא שונה. הוא מזכיר שמות שיהיו בעתיד. הוא מזכיר מקומות שיהיו בעתיד. אין עוד פרשה כזאת. לא דרשות. בואו נראה מה הוא אומר. נאום שומע עם ראיאל ויודע דעת עליון. מדהים. שתום העין הופך להיות נופל, נו, וגלוי עיניים. זה ממש מה ישראל. שתום העין נעשה נופל וגלוי עיניים. אתה הרי שתום העין, איך אתה גלוי עיניים? שתום העין בעין הזו שלא נטמעה, בדבר הזה שלא התלכלך. זה בשורה. יש לכל אדם את הדבר שלא התלכלך. גם לבלעם. בזה הוא הופך להיות נופל, מבוטל, נופל, וגלוי עיניים. הגאווה הזאת, הנפש הרחבה הזאת, והרוח הגבוהה, והעין הרעה הזאת, הבלעם הזה שכל עניינו לקלל, שכל עניינו רוע, פתאום נמס. פתאום פונה בכותרת, אני שתום העין, ותשמעו את אונקלוס. שמעתם מה אומר לנו פה ישי? תשמעו את אונקלוס. אונקלוס מתרגם שתום העין. רואים את אונקלוס? שתום העין, נו, תקרא בקול. דשפיר חזי. שתום העין זה שרואה טוב. מה, אונקלוס לא יודע עברית? שתום העין זה שרואה יפה. ככה אתה מסביר פשט? כן, כי מה זה נופל וגלוי עיניים. זה לא יאמן. והגבר שתום העין, השחצן הזה, הבלעם הזה שכל כולו זה רוח גבוהה. כל כולו זה הפוך, זה כסף וזהב, זה אגו. זה הרי פרשה מעצבנת, מה מעניין אותנו כל משחקי האגו בין בלק לבלעם? כמה פסוקים מוקדשים לזה? אם היו מוקדשים 10% מזה להלכות שבת, היינו במקום אחר כבר. מה מעניין אותי? הפוליטיקות האלה של הזקנים עם הקסמים, הם הביאו הששית, הם לא יודעים מה זה פינוקיו? מה זה מעניין אותי בכלל כל הסיפור הזה? מה זה, זה, זה פרשה, זה, אני אף פעם לא הבנתי את זה. עד שבאה פרשת בלעם, בסוף פרשת בלק. ופרשת בלעם באה ואומרת, הגיע הזמן שאני אדבר. אני שתום העין. ואני נופל וגלוי עיניים.
האמת נתגלה עכשיו.
ועכשיו האמת נתגלה. ועכשיו אני הולך להגיד לך מה הולך לקרות. לך היא עצחה, ותשימו לב, אתם יודעים מה קרה פה פתאום? לך היא עצחה, הוא הרי הנביא. מי זוכר את הפסוק שיהיה בהפטרה של בלק? חבל לדפדף, אבל אפשר לראות זה בעמוד הבא. בהפטרה הבאה כתוב, עמי זכור נא, מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם. פתאום, מי היועץ? בלעם, לך יעצך. התפקידים התחלפו. אני לא בא להגיד ברכות ולא בא להגיד כללות, אני בא להודיע לך במומחיות מוחלטת מה הולך לקרות. אני בא לתאר לך בהווה את אחרית הימים, כי אני שתום עין גלוי עיניים. אתה לא תבין מה נדבר, זה גם לא מעניין אותי. אני רק בא להודיע לך עכשיו מה יש פה. זה לא יאמן. זאת פרשת בלעם, עד כאן הייתה פרשת בלק ונבואות בלעם. ועכשיו באה פרשת האמת. ולפרשת האמת קוראים במילה אחת, משיח. והנה ההגדרה, ומי שאינו מאמין בו אינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה והביטוי המדהים ובמשה רבינו. מה זה בתורה ובמשה רבינו? משה כתב פרשת בלעם. משה כתב את פרשת המשיח. משה שביקש בתחילת הדרך שלח נא ביד תשלח. לא משחרר אותנו מהתורה בלי להביא לנו את איך נראה יד תשלח. ועכשיו הוא מתאר לנו משיח. אז בואו נראה רגע את הפסוקים. הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. אני מדלג, והיה אדום וכו' וכו' וכו', והיה קום בלעם. רמב״ם, אפשר לראות את רש"י מי שרוצה, אבל תשמעו רמב״ם, שלא נתבלבל. רמב״ם. אף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא, תשמעו את הרמב״ם בשני המשיחים. לא לחכות פה למשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. תשמעו מה הוא מתכוון. במשיח הראשון שהוא דוד, דוד, דוד משיחו, שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו, שמושיע את ישראל באחרונה. אגב, הימח שמם הוציאו את המילה באחרונה. היא הצטרפה אחרי שהצנזור לא הצליח למחוק אותה יותר. ושם הוא אומר בפרשת בלעם בפסוקים שקראנו. הראינו, אני רואה אותו. כי אני נופל וגלוי עיניים. ולא אתה. זה דוד. תראו את הפסוקים, תשמעו את הרמב״ם. אשורנו, זה עוד פעם הראינו, ולא קרוב. זה מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב, זה דוד. וקם שבט מישראל, זה מלך המשיח. אגב, לפי סדר פשוט, יעקב ובסוף ישראל. בבוקר, ישראל. ומחץ פעתי מואב, זה דוד. לכן הוא אומר, ויח את מואב, וימדדם בחבל. וקרקר כל בני שט, שט זה כל העולם. זה המלך המשיח. שנאמר, ומושלו מים עד ים. רש"י מזכיר את הפסוק בהמשך, וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. והיה אדום ירישה, הפסוק הבא שעצרנו בו, זה דוד. שנאמר, ותהי אדום לדוד לעבדים. והיה ירישה, שעיר אויביו, זה המלך המשיח שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, ומחדש דברים בעולם ומחיי מתים. אלא עניינו הוא הדבר הבא, תשמעו את הרמב״ם, זה מדהים למה הלכות מלך המשיח הם בסוף היד החזקה ולא בכניסה לארץ, בתחילת ספר זרעים או משהו. אם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויחוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. עדיין לא 100%. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו, אבל השלב הראשון זה כל הדברים שאמרנו מקודם, ובנה מקדש במקומו וקיבץ נידחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ורורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. וכאן מביא הרמב״ם את מה שהצנזור הוריד, ואומר פה דברים גדולים מאוד, שאם יקום מישהו והוא לא מצליח או נהרג וכולי, בידוע שאינו המשיח אלא בא לנסות בו הרבים. ואז אף ישוע הנוצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, רמב"ם מעניין מאוד, לא לפרסום, כבר נתנבא בו דניאל, כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה, שכל הנביאים דיברו שמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם, ושימו לב לרמב״ם, ומחזק מצוותם. אתם לא מבינים למה הרמב״ם הזה בא בסוף היד החזקה? כי זה שלימות כל המצוות. המצוות לא יגיעו לכלל שלימות אלא במשיח. הוא חוזר על זה כל הזמן. וזה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שאריתם, ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי השם. אבל הרמב״ם לא נבהל, אבל מחשבות בורא העולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו, וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח. ולתקן העולם כולו לעבוד את השם ביחד, עד שיתקיים שנאמר אז אהפוך אל עמים שפה ברורה. כיצד? כבר נתמלא כל העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות. זהו כבר מדברים? אלה הוסיפו זה, אלה הוסיפו זה, אלה קלקלו זה, אלה הרסו זה, אלה בלבלו זה. הכל הבל ורעות רוח. אבל נתמלא העולם מדברי התורה. מה אפשר לעשות? באוויר כבר יש דברים נכונים. גלמים, תוהו, פוטנציאלי, צריך לתקן את זה. ופשטו דברים אלו באיים רחוקים. ועמים שפעם היו עם אבנים, לאט לאט פתאום מדברים דברים אחרים לגמרי. אלו אומרים מצוות אלו אמת היו, כבר בטלו בזמן הזה. אלו אומרים דברים נסתרים יש בהם, אינם כפשוטם. אבל כשיעמוד מלך המשיח באמת ויצליח וירום וינסה, תשמעו את הרמב״ם, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם התאום. ואני מסיים במה שפתחתי, ולני ספק שזה כל הסיפור. אתם יודעים איך קוראים לפרשה של המשיח? בלק. הפרשה של זה שיהפוך את כל העולם נקראת על שם שורש הרוע. המבולקה. השורש האמיתי של הכפירה, של הרוע, של האנטישמיות, הוא לא סיכון, ולא אוג, ולא אף אחד שאפשר להסביר איזשהו אינטרס מסוים שלו. אלא זה מי שנמצא מתחת לסנטר של השור, ויש לו עניין אחד. לא ייזכר שם ישראל עוד. זהו. אין לו שום עניין אחר. אתם יודעים מי זה בלק? אומרים חז'ל. סבא של רות המואביה. משפחת המלוכה של עגלון היא המשכו של בלק. בלק מלך מואב. השורש של הכפירה. השורש של אפס אינטרס ורק מבולקה. כמה הדברים הפשוטים הם עצומים. השורש הזה מביא פרשה שלמה שאין בה אפילו מצווה אחת. יש בה רק מצווה אחת. המצווה שרק כשהיא תתקיים יושלמו כל המצוות. חוץ מזה אין בה אף מצווה. המצווה שבהיעדרה אתה יכול לקיים את כל המצוות ולהיות כופר בתורה ובמשה רבנו. ומשה רבנו חייב לכתוב את ספרו ואת הפסוקים האלה שנקראים פרשת בלעם. בלק בא כדי שבסוף הפרשה שלו, שהוא קיבל בה הרבה משברכים, הטוב הוא והכל, אבל בסוף הפרשה שלו, בסוף אומרים לו, אדוני, זה הכל היה בקטנה. עכשיו תקבל את המפטירה. עכשיו, בכלל לא מרצוני, עכשיו שתום העין נופל, ומהמקום שכל האגו יתפרק בו. אתה תגלה לעולם איך התיקון היחיד שלו הוא משיח. וניבא בשני משיחים, דוד ראשון ומלך המשיח אחרון. יש מהלך, ואת המהלך הזה יש כל מיני ניסיונות לעצור, עד שבאה התורה ומספרת את פרשת בלק שהיא המיותרת. כי אין בה לא סיבה טופוגרפית של סיכון, ולא מאבק אגו של אוג. יש בה רק איך העולם מתכונן למשיח. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. אין בן דוד בא אלא כאשר יתברר שבעצם העולם רוצה להגיע למקום אחד בלבד. למלאה הארץ דעה את השם. אתם יודעים מה אומר בלק במשפט הראשון שלו? כמעט את הפסוק הזה. העם יוצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ. אתם יודעים מה זה כיסה את עין הארץ? לעניות דעתי בעומק? את העין הארצית, את העין שרואים את הכל פה, הוא כיסה. בוא, ותשבור לו את זה, כי לך הרי יש עין מצוינת, עין רעה. תלמידיו של בלעם הרשע. בוא עם העין שלך, אתה הרי רואה הכל. ואז רואים את בלעם, הוא רואה הכל. אבל לא את מלאך השם שניצב מולו. לא את מה שהאתון רואה. כי הוא חי בעין הארץ. ובלק, הוא הסבא של הסבא של רות. שמביא בסוף את בלעם להגיד לא בעל כורחו ובעל כורחו. לפני שאת שניהם הורגים בפרשה הבאה. להגיד לא ולא. שההוא מעין הארץ הוא בעצם שתום עין. וכשהוא נופל וגלוי עיניים, הוא מודיע לו בתמונה ברורה שיש לעולם הזה מלך משיח. והוא בא מדוד, ובהפוך על הפוך הוא יבוא ממך. ואז אהפוך אל כל העמים שפה ברורה. משפט חתימה. אנחנו בליל י' ב' בתמוז, ואנחנו בשבוע שבשבת שלו יהיה י' ז' בתמוז. וכל עניינו של החודש הזה, זה הזקה מהבנק בחוץ. הם כנראה רוצים להגיד שכל הכסף וכל הזהב, כל עניינו של החודש הזה, זה פלא פלאות, הוא כמו עניינה של הפרשה הזאת, וסיום במשפט. בלק זה הרשע בסיאו. תמוז זה חודש שמהות שמו הוא עבודה זרה. אין עוד חודש כזה. גם בשמות שבאו מפרס. לא ניסן ולא אייר ולא אב ולא אלול. אבוי דזורי. ומהותו של החודש הזה, זה שבשורש הכל מתהפך. ההיפוך בשורש, זה פרשת בלעם. ההיפוך בשורש, זה הגילוי של התורה של החודש הזה. הגילוי של תמוז, שמתחיל בפרשת חוקת. והביט אל נחש הנחושת. זוכרים שם את הביטוי של חז"ל, וכי נחש ממית, נו, או נחש מחיה, אלא כשהיו ישראל, נו, מסתכלים כלפי מעלה, שואל האדמו"ר הזקן, איך מסתכלים כלפי מעלה כשמתפללים? הרי כשמתפללים צריך להסתכל כלפי מטה. ליבו לשמיים, אבל עיניו למטה. מה זה מסתכלים כלפי מעלה? שאלה מצוינת, לא? וחוץ מזה שואל הרבי הזקן, לא הבנתי, אתה רוצה שיתפללו לקדוש ברוך הוא? תעיף את הנחש הזה. מה אתה שם שם נחש? אומר הרבי הזקן, לא הבנתם את המשנה. מסתכלים כלפי מעלה זה לא לקדוש ברוך הוא. מסתכלים כלפי המעלה של הנחש. כשישראל מסתכלים על השורש, על השורש של הנחש הקדמוני, על השורש, על הקריטה, על הבלק, על המבולקה, על השורש, בשורש, שם הם רואים משיח. מסתכלים כלפי מעלה, זה חודש תמוז. חודש תמוז זה שיהפוך לנו שכל המציאות מתהפכת במובן הפשוט של המילה אז אהפוך. מה זה אהפוך? אהפוך זה לא שאז הם יפסיקו להפריע. זה הציפיות הקטנטנות שלנו. לכן משה כתב פרשת בלעם. לא זה מה שאנחנו מחכים. אנחנו לכן גם לא מסתפקים בכל מיני משיחי דמיון ושקר שבאים לתת כל מיני דברים זמניים ומהפכים את התורה. משיח זה מי שבא מהשורש, ואותו יכול להביא לעולם רק בלק. שם במקום שהכל מתברר מהשורש, שם ניבא בשני המשיחים. שנזכה בעזרת השם שבשבוע הבא נראה כבר באמת באמת שהכל מתהפך לטובה ולגאולה שלמה.